אהלן, שלום לכולם, כאן גלית ועמיתי.
אהלן.
בפרק הזה היום אנחנו נדבר על החיבור הזה שנוצר לפעמים בפרק ב', בין הרגשות שלי לילדים שלך או לאחד מהילדים שלך, לבין הרגשות שלי בזוגיות בינינו. כלומר, אם יש לי איזה רגשות שליליים כלפי אחד מהילדים שלך, איך זה משפיע על הקשר הזוגי בינינו? מה קורה כשאני מרגישה שאני מתרחקת ממך, שירד לי ממך, שקשה לי להיות איתך בזוגיות ובאינטימיות, בגלל שאני כועסת עליך, בגלל שקשה לי עם הילד שלך, בגלל כל מה שקורה שם. איך אנחנו מתמודדים בתוך המקום הזה, שבו בעצם המערכת יחסים הזאת שלי עם הילד שלך משפיעה ומחלחלת לתוך הזוגיות שלנו? אז זה נושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, ובוא רגע נסתכל טיפה יותר לעומק על בעצם על הבעיה, איך היא באה לידי ביטוי, ממה שאנחנו מכירים, מה שאנחנו שומעים מהורים, מכל ככה הניסיון שאנחנו מביאים לפה. אז הדבר הראשון שאנחנו רואים הרבה פעמים, זה ילד שמתנגד אליי. ילד שמתנגד אליי, ילד שלך, הוא פוגע בי, הוא מעליב אותי, הוא לא מקבל את הסמכות שלי. יש איזה משהו שלא עובד ביני לבינו. זה לא היה ככה מההתחלה, זאת אומרת, יכול להיות שבהתחלה באתי ומאוד ניסיתי להגיע אליו. ניסיתי, ולא הצלחתי. ובאיזשהו שלב גם אני מרימה ידיים ונהיה בינינו מין מערכת יחסים טעונה. בעיקר אני מאוד פגועה ממנו, אני נעלבת ממנו, ואז אני מגיעה אליך לזוגיות, ואני צריכה להיות מאוד, לצורך העניין, לא צריכה, כן? אבל אני רוצה לאהוב אותך, להיות חמה אליך, שתהיה בינינו אינטימיות, ואני לא מצליחה לעשות את ההפרדה הזאת. זאת אומרת, איך אני יכולה לאהוב אותך כשזה הילד שלך? זה מקרה אחד. זה ככה, אני אומרת את זה בכמה מילים, תכף נעמיק אותי פה יותר. המקרה השני, זה המקרה שבו אני מסתכלת עליך, על הדרך שבה אתה מטפל בילד שלך או בילדה שלך, וזה פוגע, במקומות שבהם אני, שזה פוגע בי. זאת אומרת, יש משהו בהתנהגות שלו שפוגע בי, והדרך שבה אתה מתמודד עם זה, ויש לי ביקורת על הדרך הזאת.
לא דווקא פוגע. זאת אומרת, מקרה אחד זה שמערכת היחסים שלי עם הילד שלך, עם הילד שלך, יש בה איזה משהו שלא עובד. זה לאו דווקא אישי, זה יכול להיות למקום שאני תופסת בחיים שלו, אבל זה לא משנה, משהו במערכת היחסים איתו לא עובד. נכון. זה מקרה אחד. מקרה השני זה שאני מסתכלת על מערכת היחסים שלך עם הילדה שלך נגיד, ואני לא אוהב את מה שאני רואה שם, נראה לי שיש שם איזה...
ריצוי.
נגיד, עם הילד שלך, הקטן, נראה לי שהוא קצת מתייחס אליו כאילו בן זוג שלך לפעמים. את מתייעצת איתו על כל מיני דברים, את מקשיבה לו להיות, משתפת כן. אותו בכל מיני דברים שאני לא חושב שאת צריכה לשתף אותו. זאת אומרת, לפעמים אני מסתכל על מערכת היחסים שלך עם אחד הילדים שלך, ויש לי איזו התנגדות לדבר הזה, כי זה לוקח לי חלק מהמקום, זה קצת בא על חשבוני, וגם זה מוביל לאותו מקום שבו בסוף אני אומר, כאילו...
אני לא מעריך, כן, כאילו אני לא מעריך אותך.
יש משהו, כן. יש משהו, ואז אחרי זה אני צריך לבוא, ואני מסתכל על זה, וזה זה, זה לא, אני לא, לא נעים לי לראות את זה, אולי זה פוגע בי, אולי זה סתם משהו שאני
יכול
לא...
יכול להיות למשל...
עכשיו אני צריך לבוא ולחבק אותך, להיות רך אלייך, להיות חם אלייך, כשלפני רגע...
זה קרה לי מול העיניים. כן. למשל, אמרה לי מישהי לא מזמן, אני מסתכלת על הבת שלו, והיא, באמת, היא ילדה בת 15, מפונקת, מניפולטיבית, ככה מהנדסת את ההורים שלה, והוא לא רואה את זה. הוא חושב שהיא נסיכה, תנילוס, והיא מהממת וכו' וכו'. עכשיו, זה כמובן ביקורת שלה, יש פה עוד עניינים, אבל זה נורא מפריע לה, יש לה איזה... תחושה בעניין הזה שבסוף היא מחלחלת לתוך הזוגיות, מחלחלת באיך היא מסתכלת עליו, איך היא תופסת אותו. באמת, אני חושבת שהמשפט שאנחנו שומעים זה כאילו יורד לי ממנו. אני לא מצליחה לעשות את הככה, זה שניהם מתערבבים אחד בשני. כן.
בעצם כאילו יש השלכה ממערכת יחסים אחת אל מערכת יחסים אחרת. זאת אומרת, נעלבתי עם הילד שלך ואני כועס עלייך. אני רואה משהו שאני לא אוהב אצלך עם הילדה שלך, אז אני כאילו אומר איך זה משפיע על הזוגיות שלנו. זאת אומרת, אנחנו משליחים איזושהי התנהגות שקורית במקום אחד, לתוך מערכת יחסים שלכאורה לא קשורה.
כאילו עושים חיבור שגוי בין ההתנהגות של הילד, או הרגשות של הילד, לבין ההורה שלו. עכשיו, לפעמים זה ממש בא לידי ביטוי גם כשאין ילדים. הילדים לא מגיעים, הילדים לא נמצאים פה, ועדיין התחושות שיש לי מול הדבר הזה שדיברנו עליו עכשיו, נמצא שם, אפילו כשהרי אין ילדים. אנחנו לא מצליחים, לא מצליחה להיות איתך בחברות, בכיף. זה נמצא שם, זה מפריע, זה משפיע. יש המון רגשות של כעס, של ביקורת, של תסכול אצלי. זה מרחיק בינינו, בקיצור. עכשיו, זה מרחיק.
כן, עכשיו, אפשר, לכאורה אפשר להבין את זה. כאילו אם אני אקח סתם מקרה ששמעתי, היה ארוחת שישי, והילדה שלך, נכנסה בי, דיברה לו יפה, ואז הילד שלי, מתוך רצון להגן עליי, גם התערב, ואז היא התחילה לדבר אליו לא יפה, ונוצר פיצוץ מאוד גדול בסוף שבוע, ומאז אני לא מצליחה להשתחרר מהפגיעות הזאת. הילד, אני רואה את הילד שלי והוא מסתובב, והוא גם כן ככה פגוע, ואני צריכה עכשיו לבוא, להיכנס, ללכת לישון איתך, אני צריך לאהוב אותך, אני צריך לחבק אותך, אני צריך להיות נורא זוגי ונורא חבר, כשהילדה שלך
נכון.
פגעה בי, פגעה בילד שלי, הילדה שלך, סתם כאילו התנהגה בצורה כל כך מגעילה, שקשה לי לעבור הלאה, אני לא רוצה לה, אז מה זה קשה לי? אני לא רוצה לעבור הלאה, אני לא מוכן שההתנהגות הזאת תחזור על עצמה, אני לא רוצה לעבור הלאה מזה. עכשיו, ברור, זה כאילו לכאורה, מאוד ברור, כן, זאת הילדה שלך, וככה התנהגה עליי, ואת היית שם, אז איך אני יכול כאילו להתקדם הלאה? איך אנחנו יכולים להתקדם הלאה? זאת אומרת, ברמה הרגשית זה מאוד מובן.
נכון. ברמה הרגשית זה מובן, ומה שעוד הופך את זה למאתגר רגשית, זה שאני חושבת שאתה לא מונע את זה. אני חושבת שיש לך אפשרות למנוע את ההתנהגות של הילד שלך או של הילדה שלך, את ההתנגדות שלהם אליי, את הדרך שבה הם מדברים, אני מרגישה. שאתה לא נותן לי מקום, שאתה לא עושה את מה שצריך כדי לטפל בדבר הזה. ואז אני, אז איך אני, כמו שאמרת, איך אני יכולה עכשיו לאהוב אותך ולפרגן לך וכולי, כשאני חושבת שאתה לא עושה מספיק, או לא עושה מה שצריך כדי למנוע את הפגיעה בי או בילדים שלי.
נכון, וגם הרבה פעמים המצב הזה, כשכבר באים לדבר על זה, אז כל אחד מאיתנו תופס איזה צד בוויכוח, או בשיחה, או בצדדים, ונהיה מין מלחמה כזאת. זאת אומרת, את מנסה להסביר לי עד כמה נפגעת, או עד כמה הילד שלך נפגע. אני מנסה להסביר לך עד כמה הילדה שלי היא במצוקה, או יש לה תקשיים שלה, או זה מישהי, עד כמה אני אפילו לפעמים אני עסוק בלהסביר בכלל עד כמה אני מסכים שהיא מתנהגת לא יפה, אבל אני לא מסוגל למנוע את זה. זה לא קשור לזה שאני מרצה, או שאני לא יכול לשים מול הגבולות, היא פשוט, אני עושה מה, הכי טוב שאני יכול, את כל מה שאני יכול אני עושה. ועדיין קרה המקרה שבו ככה התנהגה, וכאילו מה את רוצה ממני? הרבה פעמים התחושה של ההורים בסיפור הזה, זה מה אתה רוצה לבן זוג, מה אתה רוצה ממני? למה את כועסת עליי? אני מבין שאת כועסת עליה, אני אפילו מבין שנפגעתי ממנה. אבל איך זה קשור אליי, כאילו?
אני רוצה שתפתור, אתה אבא שלה, תפתור את זה, ואם זאת הילדה שלך וככה מתנהגת, או זה הילד שלך וככה מתנהג, זה לצורך העניין, אני אגיד את זה רגע, ככה פה במרכאות או לא במרכאות, זה אשמתך. אז ברור שאת כל התסכול שלי, אני אוציא, עליה אני לא יכולה לצורך העניין, אז אני אוציא עליך. להפך, את כל הדבר הזה אני אפיל עליך. אתה ההורה, אתה... זה הילד שלך, הילד שלך או בבואה שלך, הדרך שבה אתה מתנהג משפיעה על הילד שלך. אז אני עושה את ההעתקה הזאת, כמו שאמרת, ואני להפך, לא רק שאני לא בא לי להיות איתך וכולי, אני כועסת עליך, ואני, יש לי תלונות אליך, וזה מין, את יודע, ואני לא עושה את ההפרדה, ואני לא רוצה אולי לעשות ההפרדה, ואולי, או אני לא יודעת מה לעשות עם זה, כי יורד לי ממך, לא רוצה, אתה בן זוג שלי, אני אוהבת אותך, כיף לי איתך וכולי, אבל כל מה שקורה שם, עם הילד שלך, בין אם הוא מתנגד אליי, בין אם אני, יש לי תלונות אליך שאתה לא מונע את זה, כל הדבר הזה נוכח ומשפיע. ואנחנו מוצאים את עצמנו במין איזה לופ כזה, וכל כך הרבה נשים שמגיעות אליי ואומרות לי, אני לא רוצה לראות אותו, לא בא לי עליו, לא בא לי, איך אני יכולה לעשות את זה, כשלפני רגע היה משהו אחר. וזה עניין, ולכן אנחנו באמת מעלים את הסיפור הזה פה.
כן. זה לא בהכרח מגדרי, את אומרת נשים, זה לא בהכרח מגדרי, זה קורה גם הפוך. וגם לפעמים יש, נוסף לכל התסכול הזה, גם מצב שאני גם ככה לא מסוגל בכלל לדבר עם הילד הזה שפוגע בי, גם אם אני מנסה, המצב בינינו הוא כזה שאנחנו בכלל לא מסוגל, אני בכלל לא מסוגל לדבר איתו, אז אני מאוד תלויה, אני מאוד תלוי בך שתפתרי את הבעיה, כי אני כבר הגעתי למצב שאני אפילו לא יכול לדבר עם הילד. זאת אומרת, אני ממש מרגיש שאין לי מה לעשות, ואני ממש חושב שלך יש מה לעשות. ואני חושב הפער הזה, או הדבר הזה, הולך ומרחיק בינינו, כי ככל שאני חושב יותר ויותר שאת היית אמורה למנוע את זה, היית אמורה לפתור את זה, לא התערבת, אז זה מתחיל לשאול את עצמי שאלות, אוקיי, אז מה זה אומר? אז אולי אני לא מספיק חשוב לך, ואולי את לא מסוגלת. ואולי את לא יודעת, אולי יש לך איזה משהו לא מודע שמונע ממך. כאילו אנשים מתחילים להלביש על זה תיאוריות פסיכולוגיות שלמות.
אתה יודע, המדהים הוא שאני חושבת על זה, שבסוף, בסוף, בסוף, לא משנה מה הסיבות, בסוף מה שמפריע לי זה ההתנהגות הזאת של הילד. הרי אם היא לא הייתה, אם זה לא היה, אם זה היה אחרת, אם הילד היה נחמד אליי, ואם הוא היה מקבל אותי, ואם היה בינינו מערכת יחסים טובה, אז שום דבר מזה לא היה, נכון? איזה כיף זה, אם זה לא היה, זה כאילו משהו כזה שהיא קטן, שאם היה נפטר, אז היה בסדר בינינו, והיה טוב בינינו וכו'. זה כאילו יש איזה...
נכון.
בקלות זה יכול להיפטר לצורך. נכון, אם רק הילד הזה היה אחרת, אם רק ההתנהגות שלו הייתה אחרת, אם רק... אז היה בסדר.
נכון, והתעלול הדמיוני הזה, שהרבה פעמים אנחנו מדברים אותו בשיחה עם הבן זוג, עם ההורה, הוא עוד יותר קשה. כי בעצם כשאנחנו אומרים את זה להורה של הילד, אנחנו בעצם... בלי להתכוון, אומרים לו, אם רק הילד שלך לא היה בבית, לא היה הילד הזה, לכאורה אם הילד שלך היה נעלם מהחיים שלנו, הכל היה טוב. וכאילו זה לא משהו שאפשר לשמוע אותו בתור הורה. זה גם לא משהו שאנחנו מתכוונים כבני זוג, אבל זה המסר שעובר. והאמת שזה גם לא נכון. וגם מתעלם מהרבה מאוד דברים. למשל, החלק שלי כבן זוג במערכת היחסים הזאת, בזה שזה המצב, שזאת מערכת היחסים שלי עם הילד, גם לי יש בזה חלק. עד כמה שקשה להודות בזה, זה גם נכון. אבל זה נושא אחר. נכון. אני חושב שהנושא שאנחנו מדברים עליו היום זה, ואמרת, אני חושב שמשפט המפתח הזה שאמרת, שבסוף אנחנו נתקלים באנשים שבהם אומרים, אני מבין שאני צריך לעשות את ההפרדה. אבל אני לא מצליח.
אז אני רוצה לפני זה אני רוצה לשאול אותך, אולי לא צריך לעשות הפרדה. אולי זה מאוד טבעי ומאוד הגיוני, אמרת את זה קודם, שאם אני חוטפת כזאת התנהגות או התנגדות מהילד שלך, או אם אתה לא עושה שום דבר כדי למנוע את זה, או לא עושה מספיק לטעמי, אז אולי זה טבעי שאני אחס עליך, שלא יבוא לי להיות איתך, שזה ישפיע על הזוגיות שלנו, אולי זה אפילו צריך להיות ככה. אולי טבעי, צריך להיות ככה, למה בכלל צריך לעשות את ההפרדה הזאת? אני באמת שואלת שאלות.
אני חושב שהשאלה...
והשאלה הפרדה בין מה למה בכלל.
אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת היא כאילו דרך ההסתכלות שלא מה נכון או מה צודק. זאת אומרת, לכאורה, את צודקת, דיברו אלייך לא יפה. התנהגו אלייך בצורה, לפעמים אנשים רואים משפילה, מגילה, אלימה, שמעתי. כן, מדברים אלייך, לא, אני מדבר על, היה מקרה, קרו כמה מקרים, לא משנה, בסוף זה לא, בוא נגיד זה, זה לא כל הזמן וכל רגע וכל דקה, בסדר? זה בסוף מקרים בודדים, אולי יש הרבה כאלה, אבל הם לא קורים כל רגע, הם מקרים בודדים, בסדר? אז, והשאלה היא לא אם זה נכון או לא נכון, אם זה טבעי או לא טבעי, השאלה היא, האם זה משרת את הזוגיות שלנו? זאת אומרת, האם זה טוב, אם אני אמשיך להרגיש ככה לאורך זמן, ואמשיך להחזיק את הדבר הזה, ולהרגיש את מה שאני מרגישה, האם זה יעשה לנו טוב ביחד? האם זה לא עלול להבין את זה שאנחנו ניפרד, אם אני אמשיך להתרחק, ולא להיות חמה, ולהגיד שלא בא לי עליך, ולהגיד שאני לא מעריכה אותך, אם אני אמשיך להתנהג בתגובה לאירוע, אם אני אמשיך להגיב באותה צורה, מה יקרה לנו? והתשובה הזו היא די ברורה, זה לא שאלה מסובכת, אנחנו ניפרד, okay. זה לא יישאר, זאת אומרת, אז בגלל זה אומר, השאלה היא לא מה טבעי או מה נכון, אלא השאלה היא מה משרת אותנו את הזוגיות הזאת.
זה בכלל נקודת מבט חשובה, לשאול את עצמנו בסוף מה נכון, הרי אין נכון ואין לא נכון, ואין תשובה אחת, ואנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בעולם באמת מורכב של קונפליקטים רגשיים, ואנחנו מתפתחים ומשתנים גם אנחנו בעצמנו בזוגיות שלנו, במשך השנים, שאלה היא באמת תמיד, האם מה משרת אותנו, את הזוגיות שלנו, מה משרת את החיים שלנו ומה לא. זאת שאלה נכונה בהרבה מאוד הקשרים.
אחרי שבמקרה הזה, שאנחנו מתארים, מאוד ברור לכולם שצריך לפתור את זה. שאי אפשר להמשיך ככה. בסדר? אני לא מסוגל להמשיך לחיות במקום שפוגעים בי. אני לא מסוגל להמשיך לחיות במקום שבו ככה מדברים על הילד שלי. הילד שלי גם כנראה לא מסוגל להמשיך לחיות בתוך הסיטואציה הזאת. זאת אומרת, אף אחד מהמעורבים באירוע לא נהנה מזה, ולכולנו ברור שזה לא יכול להימשך. השאלה איך פותרים את זה. בגלל זה אומר, זה די ברור שצריך לפתור את זה.
אבל, זה לא שרק כשנפתור את זה, אז הזוגיות שלנו תהיה טובה. זאת אומרת, אם לא, עד שלא נפתור את זה, בינתיים אני לא אהב אותך, לא יהיה בינינו אינטימיות, לא יהיה כיף וכו' וכו', אנחנו לא בכיוון.
רגע, אז את מגיעה כבר לאיזשהו מסקנה, אז אומר, לפני שזה ברור, זה ברור מה שאת אומרת. גם אנחנו תמיד אומרים, ואולי גם זה צריך לזכור פה, את אומרת, האם צריך לפתור את זה? כן, חד משמעית צריך נכון. לפתור את זה. איך פותרים את זה? אנחנו יודעים בפרק ב', שהדרך היחידה לפתור את הדברים האלה היא לעבוד כצוות. עד שלא נחזור להיות צוות בעניין הזה, עד שלא נחזור להיות בני זוג, עד שלא נחזור להיות שני הורים במשפחה הזאת או בסיטואציה הזאת, עד שלא נעבוד באיזושהי חברות ואיזושהי יכולת של צוות ביחד, לא נצליח לפתור את זה. את זה אנחנו גם יודעים להגיד בוודאות מניסיון המקצועי והאישי. בסדר? אין דרך לנצח את הדברים האלה, אלא לעבוד כצוות.
נכון.
ולכן אין ברירה, חייבים okay. לפתור את זה. ומה שאת אומרת, את זה, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לפתור, זה את התחושות שמרחיקות אותנו בזוגיות.
בדיוק.
הדבר הראשון שאנחנו צריכים לפתור, זה לחזור להיות חברים, להיות בני זוג, להיות צוות, להיות הורים, מה, איך שלא תקראו לזה. אנחנו צריכים לחזור לעבוד בשיתוף פעולה בינינו.
אז זאת אומרת שאנחנו אומרים פה, ולא תמיד זה פשוט, אנחנו יודעים את זה, אבל אנחנו חייבים, אני באמת אומרת חייבים, לייצר את היכולת הזאת שלנו, לנתק את החיבור הזה בין ההתנהגות של הילד שלך, לבין המערכת היחסים הזוגית בינינו. אנחנו חייבים לעשות את זה, כי אם אנחנו לא נצטרך לעשות את זה, לא נוכל לעבוד ביחד, לחזור לזוגיות, להיות ביחד ולפתור את הבעיות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, שהדבר הזה ישפיע וירחיק בינינו, ואני חושבת ש... וזה ממש ממש הבנה חשובה, צריך להבין את זה, צריך...
צריכים לוותר על כמה דברים פה, צריכים לוותר קודם כל על מה שאת אומרת, על הרצון להיאבק, להחזיר, אני אגיד להחזיר לך, על מה שהילד של הילדה שלך עשתה לי, אני מחזיר לך.
כן, לפעמים זה בלא מודע.
כן, אבל צריכים לוותר על הצורך הזה, צריכים לוותר באיזשהו מקום, על הפגיעות, להחזיק את הפגיעות הזאת. בסדר, נפגעתי, בסדר, מרגיש ככה, אני חייב לשחרר את זה כדי להתקדם. זה דבר אחד. דבר שני שאני חייב לשחרר, זה את התחושה שהיה, כאילו יש פה, אני אגיד משנה, שהייתי יכולה למנוע את זה.
בדיוק.
אני צריך לשחרר את התחושה שזה לא, אין לי שום שליטה באירוע, שאין לי שום אחריות באירוע, שזה לא קשור אליי האירוע. אנחנו צריכים לוותר ולשחרר כל מיני חסמים וכל מיני אמונות מקבילות שיש לנו לגבי מערכת היחסים הזאת. וזה כשלעצמו, אולי זה נושא לפרק אחר. אז כאילו, אני חושב שלא ניכנס לזה. אבל יש אוסף של דברים שכדי שאנחנו באמת נוכל להיות אפקטיביים בשיחה, אנחנו צריכים לשים אותם בצד. אבל בגדול אני אגיד שכדי שנוכל להיות אפקטיביים בשיחה, אנחנו צריכים לבוא אליה מתוך מטרה לצאת ממנה כזוג, כצוות. אם נבוא במטרה הזאת, כנראה שהשיחה הראשונית הזאת תהיה אחרת.
אני חושבת שזה נכון, זה נכון, ואני חושבת שהדרך שלנו לעשות את ההפרדה הזאת בין מערכת היחסים שלי עם הילד שלך והרגשות שלי לבין הזוגיות בינינו, היא להסתכל על הזוגיות בינינו ולראות את כל החלקים בה. את כל החלקים בה. זאת אומרת, יש בזוגיות שלנו עוד דברים שהם לא רק הילד שלך, והם לא רק הדרך שבה אתה מטפל בו, לא בו, מונע את הבעיה או לא מונע את הבעיה. הדרך החינוך שלך מול הילד, הדרך שבה אתה עובד מולו כדי לטפל גם בדברים שחשובים לי. הדבר הזה הוא חלק מהזוגיות בינינו. הוא לא הכל. יש בזוגיות שלנו עוד הרבה מאוד דברים אחרים שמרכיבים את הזוגיות הזאת. וצריך לתת להם תשומת לב. כי הבעיה היא שהרבה פעמים הדבר הזה נהיה מין הדבר שמנהל את הזוגיות בינינו. ומלא דברים אחרים נשכחים. ואנחנו רוצים לזכור שיש בזה, שזה רק חלק אחד מתוך הזוגיות שלנו. הילד שלך, מערכת היחסים שלי איתו, והדרך שבה אתה מחנך אותו, הוא חלק אחד. יש עוד ילדים, יש את הדברים שאנחנו עושים ביחד, יש לנו חיים שלמים מעבר לדבר הזה. יש את החלומות שלנו, יש לנו את הדברים המשותפים לנו, יש לנו את הצחוקים שלנו, יש לנו את, יש מלא דברים שהם זוגיות מעבר לדבר הזה. ויש חלקים לזוגיות. הזוגיות היא לא דבר אחד, היא מורכבת מחלקים. אז אולי יש חלק אחד שבו קשה לי ואנחנו לא מסכימים וכו', אבל זה רק חלק אחד. וכשזוכרים את זה, אז אפשר לחזור להיות זוג ובאינטימיות, ואני יכולה לאהוב אותך, ובמקביל גם להיות פגועה מהילד שלך. ובמקביל גם להיות, לחשוב שאתה לא עושה כמו שצריך, ואתה לא מספיק, ואנחנו לא מסכימים בינינו, ועוד אפשר לפתור את זה בדרכים אחרות, אבל ברגע שאני מסתכלת על הזוגיות, מאוד ממדים, זוכרת מה יש שם, רואה עוד חלקים שבה, אני יכולה להירגע. אני יכולה לחזור לאהוב אותך.
נכון.
ולא לתת לפגיעות שלי ולכעס שלי לחלחל בינינו, ואני לא מחזיקה את זה כנגדך.
זאת אומרת, הדבר הראשון זה לראות שאז רק חלק אחד בתוך הרבה מאוד חלקים שהזוגיות והחיים שלנו מורכבים ממנו. דבר שני, אני חושב שהוא נשמע טריוויאלי, אבל, וצריך לעשות אותו גם כן, זה להפריד באמת בין התנהגות של ילד לבין ההורה שלו. בסוף הילדים שלנו הם בני אדם.
נכון.
הם יכולים לעשות מה שהם רוצים ולהגיד מה שהם רוצים, גם אם אנחנו לא אוהבים את זה. אין לנו באמת יכולת לשלוט בהם כמו בובות על חוט. בטח לא ילדים שעברו את גיל 3-4, אבל גם אז לא כל כך. אבל שם עוד אני יכול איכשהו לעשות ממש צעדים פיזיים להרחיק אותם. ילד בן 15, 16, 20, 28, ילדים כאילו גדולים ובני נוער, אומרים את מה שבא להם להגיד. לפעמים הם עושים בכוונה כדי לפגוע, כדי להכאיב, כדי to make a point, מה שנקרא, מתוך המקום שלהם והכעס שלהם והגיל הנאורים שלהם, או לא יודע מה זה. ואנחנו צריכים להיות מסוגלים להגיד לעצמנו, ההתנהגות של הילד היא לא באמת מנוהלת ונשלטת מההורה שלו.
נכון.
זה לא בגלל שהוא לא חינך אותו, זה לא בגלל שזה לא חשוב לו, זה לא בגלל שהוא לא מסוגל או מרצה, לא. אין באמת שאין לנו שליטה על ההתנהגות של ילדים. יש לנו יכולת להשפיע, יכולת לדבר, אבל הם יכולים בסוף, 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 אחרי כל השיחות וכל ההשפעות וכל הזה, הם עושים מה שהם רוצים.
ואני צריכה, בסוף זה חוזר לזה שאנחנו צריכים לסמוך אחד על השנייה. אני סומכת עליך שגם לך זה מספיק חשוב, אם אני פגועה מהילדים, לא, יש מערכת יחסים לא טובה. זה מספיק חשוב לך לטפל בזה, ואתה עושה כמיטב יכולתך. אני לא צריכה עכשיו להיות, להחזיק את זה מולך ולהראות לך שאני מתרחקת ממך ולא בא לי להיות איתך כדי שאתה תפעל. אני לא צריכה את זה, להפך. להפך, וזה קשה להבין את זה, אבל אני רוצה להגיד את זה. להפך, ככל שאנחנו נתחזק בזוגיות, ככל שאני אאמין בך, ככל שאנחנו נשמור על החום והאהבה והקרבה והאינטימיות בינינו, זה ייתן לך יותר כוח, דווקא יותר כוח. זה לא יוריד לך את המוטיבציה, זה יעלה לך את המוטיבציה. לחפש עוד פתרונות, נוכל לדבר ביחד על הדברים, לחשוב מאוד כיוונים, ללכת לדבר עם הילד, זה לא יוריד לך את המוטיבציה, זה רק יעלה אותה. וזה בדיוק המקום הזה שאנחנו צריכים להבין. כשאנחנו אומרים לעצמנו, ירד לי ממנו, הלא מודע שלנו, המטרה שלו היא להחזיק איזה משהו אצלנו ביד, שאתה תדע שזה מפריע לי, וזה קשה לי, ואתה תלך ותעשה דברים, ואז תתאמץ יותר, ואז אני יוצר את המרחק בינינו, ולא בא לי להיות איתך, ואני מענישה אותך בעצם.
בפועל זה רק מייאש.
אני מענישה, אני אומרת את זה במרכאות, כאילו מענישה אותך בזה, זה לא גודניוס, אני באמת פגועה, אבל זה משיג את ההפך. להפך, ככל שאנחנו נשמור על הזוגיות שלנו, ועל החום, ועל האינטימיות בינינו, על הדבר הזה שלנו, באמת, לא ניתן לכל מה שנמצא שם להיכנס פנימה, זה רק ייתן לך יותר מוטיבציה לטפל, זה לא ירפא את ידיך, ואנחנו גם נעשה את זה ביחד. אוקיי, נעשה את זה ביחד.
אז הפרדה שנייה שאמרנו זה בין ההורה ל... בין הילד להורה שלו. הפרדה שלישית שאני חושב שצריך ללמוד לעשות פה, זה בין התחושות שלי לבין מי ישם בהם. אחד הדברים שמקשים עלינו לנהל את השיחה עם בן הזוג שאנחנו פגועים, זה שאנחנו חושבים שהוא אשם בזה. ואנחנו באים אליו בטענות. וגם אם אנחנו מבינים אותו ושהוא עושה מאמצים, בסוף נפגעתי. ומי שאשם בזה זה הילד שלו. או, והיכולת שלנו להפריד בין זה שנפגעתי, בין זה שאני מרגיש רע, בין זה שאני מרגיש אלבון או כעס או השפלה, לא משנה איזה תחושה שלילית אני מרגיש. להפריד אותה מ... כאילו שזה, יש פה איזה השם ש, שעליו צריך להפיל את כל האחריות, היכולת שלנו לעשות את ההפרדה הזאת היא חשובה בכמה מובנים. קודם כל, שאנחנו מפסיקים להאשים אחרים או את העולם בתחושות שלנו, זה מחזיר לנו שליטה. כי תחשבו על זה, כשאנחנו מאשימים מישהו אחר, זה כאילו לא בשליטתנו. אין לי ברירה, אני חייב להיות פגוע. זה לא אני גרמתי, זה מישהו עשה לי, ועד שהוא לא יפסיק, אני לא יכול להפסיק להיות פגוע. אז קודם כל זה מחזיר לנו שליטה, ברגע שאנחנו מנתקים את השם הזה. דבר שני שזה מאפשר לנו, כשאנחנו מפסיקים להאשים את בן הזוג במצב שהגענו אליו, את ההורה, אז אנחנו יכולים באמת לדבר איתו ממקום שהוא גם יהיה מסוגל להקשיב.
נכון.
כי אם אני באמת חושב שבסוף לא הילד השם, בסוף בואי, זה את השמה. את לא חינכת אותו, את לא עומדת מולו, את לא עושה את מה שצריך לעשות. הוא בכלל קורבן גם של הסיטואציה. אני והוא קורבנות של הסיטואציה שאת יצרת. אם ככה, זה מה שאני חושב עלייך. אז לא משנה מה אני אגיד, זה מה שתשמעי. אין שום אפשרות לדבר. את בכלל לא תרצי לשמוע מה אני מרגיש. כי כל דבר שאני אגיד יחווה אצלך כתלונה, כביקורת, כהאשמה. ואת צודקת, אני באמת בא בביקורת ותלונה והאשמה. אז היכולת שלנו להפריד בין הרגש שלנו לבין, נקרא לו, מי שלכאורה גרם לו, עוזר לנו גם להחזיר לעצמנו את השליטה, וגם להיות מסוגלים לדבר על זה בצורה שהיא אפקטיבית.
ואם אני הולכת לעניין התקשורת, ואיך לדבר על זה, אז אחד הדרכים הכי חשובות, או הדרך שלנו בעצם לצאת מכל הלופ הזה, היא שאנחנו נהיה מסוגלים באמת להגיד את זה. להודות בזה. זאת אומרת, אני רוצה להיות מסוגלת לבוא ולהגיד לך, תקשיב. אני כועסת על הבן שלך, אני פגועה ממנו, אני חושבת שאתה לא עושה את מה שצריך. ואני לא מצליחה לאהוב אותך, אני לא מצליחה, יש לי איזו התנגדות גם אליך. אני רוצה לבוא ולשתף אותך בזה. זה שיחה, אני רוצה לבוא ולהגיד לך את זה. אני רוצה לשתף אותך במה קורה לי בלב. לכאורה זה נגדך, כי אתה יכול ישר לבוא ולהגיד, אתה יודע, להיעלב מזה, אבל אני לא רוצה שתיעלב, אני רוצה שתהיה מסוגל להקשיב. אני רוצה לבוא ולהגיד לך שאני לא מצליחה לעשות את ההפרדה הזאת. אני רוצה לעשות, אני מבינה שצריך לעשות, אני מבינה שאני, אתה עושה כמיטב יכולתך, ואני לא מצליחה, ויש לי גם התנגדות אליך. את עצם השיחה הזאת, את עצם המקום הזה הרגשי שאני נמצאת בו, אני רוצה להיות מסוגלת לבוא ולהגיד לך, אני לא רוצה ללכת לטיפול בשביל זה. אני רוצה לבוא ולהגיד לך את זה, אתה הבן זוג שלי, אתה הפרטנר שלי, אני רוצה להודות בפניך בקושי הזה. וברגע שאני מצליחה לעשות את זה, ואתה יכול להקשיב לזה, ולא נעלב מזה, אלא אתה מקשיב לי, ואנחנו מדברים על המקום הזה, וואו.
כן.
זה אז... רמה מאוד מאוד גבוהה. כי... ומפה אנחנו יכולים... לעוף ולמצוא מיליון פתרונות.
נכון, אז בשביל שתוכלי לעשות את זה, חייבת להיות ההפרדה הזאת בין מה שאת מרגישה לבין מי השם בזה.
נכון.
וגם באמירה הזאת צריך להתלווה, המשפט שאמרת אותו והוא לכאורה טריוויאלי, אבל לא כולם אומרים אותו, אני רוצה. אני לא יודעת איך, אבל אני רוצה. זאת אומרת, אין בעיה שתבואי ותגיד, אני לא מצליחה להגיע אליך, אני לא מצליחה, אני כועסת, אני פגועה, אני זה, אבל אני רוצה. להגיע אליך. אז זה מרגיע אותי שלפחות יש לזה איזה עתיד. ואני חושב שהדבר,
כדי שאני... אני רוצה לאהוב אותך למרות שאני...
אני לא מצליחה, אבל אני רוצה.
כן, כן. אני רוצה לאהוב אותך, אני רוצה שיהיה לנו טוב, למרות שהדבר הזה עם הילד או הילדה שלך קשה לי.
כן. והדבר הרביעי שאני חושב שצריך לעשות הפרדה, ובמקרה הזה היא אצל השומע, המקשיב, אצל ההורה, אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין החוויה הזאת של הבן זוג שלנו שנפגע, לבין, אני אקרא לזה, האשמה או הבושה שאנחנו מרגישים על זה שככה הילד שלנו התנהג.
Okay.
או על זה שזה בכלל קרה. כי הרבה פעמים מה שמונע ממני להיות מסוגל להקשיב לזה, זה בסוף מדובר על הילד שלי. ווואלה, הוא באמת התנהג לא יפה. או וואלה, אני באמת לא עצרתי אותו. את יודעת מה? את צודקת. אני באמת, אני לא שמתי גבול. וזה מבאס אותי. ובאסה לי עם זה, ולא נעים לי. והדבר האחרון, וגם, ואני מרגיש לא נעים עם זה, אז אני מפחד להודות בזה.
לא, אתה מפחד להודות כדי שאני, זה כבר...
זה כבר ישמש נשק כנגדי.
נשק כנגדי, אז...
כן. זאת אומרת, צריך להיות, היכולת שלנו להיות כנים וגלויים עם הרגשות, היא בשני הכיוונים. את אמרת, אני רוצה להיות מסוגלת לשתף אותך שבאסה לי ואני לא צריכה להתקרב אליך. אני רוצה להיות מסוגל להגיד לך, תקשיבי, אני, זה ממש מבאס אותי שלא הצלחתי לעצור אותו. הילד שלי באמת התנהג לא יפה. הילד שלי באמת ככה וככה.
אני אפילו מתוסכל מזה שאני לא יודע איך לעשות את זה.
בלי שאת תגידי לי, עכשיו אתה מודה בזה, אז הנה, ת, 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 ת. זאת אומרת, היכולת להפריד, אתה אמרת את זה קודם, להפריד את הסיטואציה הזאת מכלל החיים שלנו ומכלל הזהות של הילד ושל ההורה ושל הזה, מאפשרת לנו באמת לדבר על הרגשות שלנו בסיטואציה בלי שזה יאיים עלינו.
נכון.
כי אם הסיטואציה הזאת היא לא כל החיים והיא לא צובעת את הכל ויש הפרדה, ואנחנו מבינים שזה רק חלק אחד, אז אם זה רק חלק אחד, מה, אין שום בעיה לדבר עליו. אבל אם החלק הזה צובע את הכל, אז אנחנו כל הזמן נזהרים. אני נזהר מלפגוע בך, את נזהרת מלפגוע בי, אנחנו נזהרים מהדבר הזה, כי כאילו הוא נחווה כהדבר שעליו הכל יקום ויפול.
נכון. נכון לגמרי, וואו, איזה אתגר רגשי זה באמת, זה באמת משהו שאגב אנחנו לא, זה כאילו מאוד ייחודי לפרק ב', כי בפרק א', מה, אני לא, יש לי איזה שקשיים עם הילד שלי, אני לא יודעת, לא רואה איך זה משפיע על הזוגיות בינינו, אנחנו שנינו אוהבים את הילד, שנינו רוצים את הילד, אולי אנחנו לא מסכימים על חינוך וכו', אבל אין את ה... את ה, את הקושי, את האתגר הזה, לא קושי, אתגר, אתגר, זה איזשהו מצב רגשי שאנחנו מכירים אותו בפרק ב', והוא הזדמנות מאוד מאוד גדולה של שנינו, דרך אגב, להתחזק, לצמוח ביחד. זאת אומרת, יש בזה גם הזדמנות, לא, לא, לא באמת, לא בסיסמאות, באמת. ואת יודע מה, גם אם אין הזדמנות, זה החיים שלנו בפרק ב'. אז אם אנחנו מסכמים ככה את הפרק, את הפרק הזה, אז אנחנו אומרים שבוא נתחיל רגע מהסוף ונגיד, כן, אנחנו לא רוצים לתת לתוך, למערכת יחסים שלנו ולרגשות שלנו שקשורים לילד שלך, או לדרך שבה אתה מחנך אותו, לחלחל ולהשפיע על הקשר הזוגי בינינו. אנחנו רוצים ללמוד, באמת לעשות את ההפרדה הזאת, וזה לא
בכך
אם זה...
נגיד את זה בצורה יותר חדה. אנחנו את הדבר הזה חייבים לפתור.
אוקיי.
אנחנו לא יכולים להישאר תקועים איתו, אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, אנחנו לא יכולים לא להתמודד איתו, ואם צריך, אמרת קודם לא טיפול, אם צריך לתת לטיפול הזה, נלך גם לטיפול הזה. החייבים את הדבר הזה לפתור, אי אפשר להחזיק מערכת יחסים כזאת, שבו אני לא מסוגל להיות חם אליי, או בן זוג שלך, כי משהו, אי אפשר להחזיק את זה, חייבים לפתור את זה. מפה אנחנו מתחילים. והשיחה הייתה על איך עושים את זה.
כן, כן, אחלה. אז אני הולכת עם הדיוק הזה שלך, חייבים לפתור את זה, בגלל שכדי שאנחנו נוכל להיות ביחד ולפתור או להתמודד עם כל מה שיש, אנחנו צריכים להיות זוג. אנחנו צריכים לאהוב, אנחנו צריכים שיהיה בינינו חברות ואינטימיות. הדרך להרחיק אחד את השנייה לא תעזור לנו לפתור את העניין, היא רק תעמיק אותו. ואנחנו רוצים לפתור, אז אנחנו חייבים לייצר את המקום הזה ולהיות מסוגלים לעשות את ההפרדה הזאת, כמו שאנחנו אומרים.
אז בעצם דיברנו, אמרנו שחייבים לפתור את זה, ודיברנו על כמה הפרדות שאנחנו צריכים לעשות בפרק הזה, אבל לא נחזור על כולם. בגדול אמרנו שאנחנו צריכים להפריד בין הסיטואציה הזאת לבין שאר החלקים שיש ברכיבים את הזוגיות. אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין ההתנהגות של הילד לבין ההורה שלו. אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין הרגשות שלי לבין מי השם בדבר הזה. צריכים לעשות הפרדה בין הרגשות שלי לבין תחושת אשמה או בושה שיש לי כלפי הסיטואציה. אנחנו צריכים לעשות הרבה הפרדות מהרבה מאוד סוגים.
גם הפרדות, וגם אנחנו רוצים, לא רק הפרדה, אנחנו רוצים לראות בגדול, אמרת, את כל הזוגיות שלנו, את כל מה שיש בזוגיות שלנו, ולא רק את הדבר הספציפי, את המערכת היחסים המסוימת הזאת.
ובסוף אנחנו רוצים לזכור שזה, וזו הסיבה שאנחנו מתחילים, מדברים על כל הדבר הזה, שהדרך היחידה לפתור את הסיטואציה, זה לחזור לעבוד מולה כצוות.
נכון.
ואנחנו יודעים לעבוד כצוות. יש לנו ניסיון בזה, עברנו מספיק ביחד, לא היינו מגיעים למצב הזה בכלל, אם לא היינו יודעים לעבוד כצוות. זאת אומרת, היכולת יש.
אתה אומר ורגע, אותה לכל מי שמקשיב, תגידו כן, לעצמכם, אתם יודעים אפשר, לעבוד בוודאי, כצוות.
ורגע צריך להיזכר במה עובד לנו, ואיך, ולהיזכר באיך זה עובד לנו. רגע אחד, להסתכל אחד לשני בעיניים ולהגיד, וואלה, ברור שאנחנו מסוגלים לפתור את זה. יש לנו את כל המשאבים, את כל היכולות. אנחנו יודעים לדבר אחד עם השני, יודעים להגיע אחד לשני, יודעים להקשיב. יש לנו את החמלה, את האמפתיה. אנחנו אפילו יודעים לסמור אחד על השני. זאת אומרת, היכולות קיימות. אנחנו צריכים להתחבר אליהם בסיטואציה הזאת, עם כל כמה שאולי רגשית היא מפעילה אותנו, עדיין אפשר להתחבר ליכולות ולמשאבים האלה, ובעזרתם לחזור רגע להיות צוות מול זה, וכשאנחנו נבוא כצוות מול הדבר הזה, הדרך לפתרון היא 90% עשינו אותה כבר, מעצם זה שחזרנו להיות צוות.
נכון, חזרנו לצוות ושמרנו על האהבה בינינו, והאהבה תמיד מנצחת, סליחה על הקלישאה, אבל דרכה אנחנו יכולים לפתור את הדברים, היא לא הבעיה, היא הפתרון. אז זהו, אז תודה לכם על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא, להתראות.
ביי.
ביי ביי.